ליציאת מצרים. לא רק שאנחנו קוראים עניינים שקשורים ליציאת מצרים, אלא לעניינים שקשורים ליעד, לארץ ישראל. ולא רק שזה קורה בפרשיות שאנחנו קוראים בחודש הזה, חודש שבט, אלא גם אנחנו נקרא בפרשה של השבת, החודש הזה לכם, ראש חודשים. יש קשר מהותי בין חודש שבט לבין חודש ניסן. אם אנחנו קוראים החודש הזה לכם, שמדובר בו בניסן כמובן, ואנחנו קוראים את זה בחודש שבט, חכמים עשו בכוונה תחילה שנקרא את מה שקשור לחודש ניסן בחודש שבט. מה אנחנו צריכים להבין? שיש קשר פנימי שקושר בין שני החודשים. ומהו הקשר הזה? הכניסה לארץ ישראל והאחיזה שלנו כעם בארצנו, בארץ הקודש. ולכן בשבט דווקא אנחנו מחדשים ומחזקים את האחיזתנו על הארץ הזאת, ובט"ו בשבט באופן מיוחד וספציפי, הלכה כבית הלל, אנחנו מסמלים את כל העניין הזה וקובעים יום בו יש סדר, כמו שיש בניסן, באותו יום, בט"ו לחודש. ט"ו בניסן, ט"ו בשבט. זאת אומרת שיש קשר גם כמהותי בין ט"ו בשבט לבין יציאת מצרים. הקשר הוא ברור, יציאת מצרים זו יציאה מרובד המחשבה כדי לממש דברים בחיינו. מי שלא מתרגם מחשבה למעשים, הוא נמצא במצרים, בקומה שנקראת מצרים, בקומה שאי אפשר לממש את המחשבות למציאות. וזה הכלא הגדול ביותר. לכן מצרים נמצאת בקומה של ראש, וצריך להוזיל אותה, להוריד אותה, למדרגה, להזיל אותה למדרגה של גוף. בין הראש לבין הגוף יש את הצבא, וחז"ל קובעים בקבלה שכאן נמצאת מצרים, בעורף שבצבא, עורף זה אותיות פרעה, זאת אומרת שפרעה בעצם אוחז ביציאה מהמחשבה למעשה. במילים פשוטות, פרעה זה כל כוח שמונע מאיתנו מליישם דברים בחיים. אז כל אחד יש לו פרעה משלו. ולכן, תחת פרעה יש את צר הטבחים, את צר המשקים ואת צר האופים. הכל בגרון שלנו. מפה אוכלים, מפה שותים, מפה נושמים. אז כל הדמויות התנ"כיות האלה הם פשוט קודים. זה פשוט צפונות של התורה. כדי שנבין שתחת שליטתו של פרעה יש לנו בעצם את כל האלמנטים, שלושה, שמאפשרים לנו להכיל ולהפנים את מה שנמצא במציאות העוטפת. אז בעזרת השם כתבתי שיעור, הוא ארוך, אני לא יודע כמה נספיק, אבל בעזרת השם נתקדם. בספר בני יששכר מופיע צירוף שם השם השייך לחודש שבט, והוא ה-י-ו-ה. אתם יודעים שלכל חודש יש צירוף הוויה שונה. אתם מכירים את השם י-ו-ה, אבל השם הזה יש לו פרמוטציות, יש לו בעצם שינויים. שינויי צורה. 12 שינויים כאלה יכולים להיות עם השם הזה, בגלל שיש שתי אותיות זהות, פעמיים ב, לכן אפשר לראות את השם הזה מופיע בצורות שונות כל חודש. וכל חודש, לפי האותיות של השם, זה תמיד אותו שם, זה השם שמהווה את הכל, לכן קוראים השם הוויה, שם של ההוויה כולה. לפי הצורה, הסדר של האותיות, אפשר לדעת את התכונה הפנימית שבחודש. מה שמעניין אותנו היום זה לדעת מאיפה יצא הצירוף הזה. צירוף זה יוצא מראשי תיבות הפסוק בספר ויקרא. פרשת בחוקותיי, סוף פרק כ"ז, העוסק במעשות הבקר והצון. כך כתוב שם, וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, שבט זה מכה, העשירי יהיה קודש לשם. זאת אומרת שמעבירים את הצאן דרך פתח קטן, וכל הזמן מקים על העשירי וצורעים אותו בצבע. עכשיו כל הכבשים כבר נכנסו מפה לפה, לוקחים את כל הכבשים המסומנות בצבע, וזה המעשר. כלומר אחד מתוך עשר. עכשיו התורה אומרת לנו, עכשיו היא מוסיפה לנו משהו, לא יבקר בין טוב לרע. כלומר אם העשירי הוא לא כל כך יפה, אם החיה לא כל כך יפה, אסור לך לעשות אחרת. אתה לא יכול לעשות, נגיד, טוב, זה לא בסדר, בוא ניקח אחת אחרת, לא. מה שעובר עשירי, מסמנים. נכון, אלא אם כן הוא פסול. ולא ימירן, אסור להמיר אותו בחיה אחרת. ואם המר ימירן, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. לא יגיע. כלומר, אם אתה מעביר את שניהם, אתה אומר, לא, במקום זה ניקח את זה, שניהם עכשיו הופכים להיות מעשר. בסדר? עכשיו, מה זה קשור לחודש? מה אכפת לי מכל העניין הזה עכשיו? מה הקשר לחודש שבט? אלא שבשעת המעשר מוציאים בזה אחר זה את הבקר ואת הצום דרך פתח קטן, וכל חיה עשירית מסומנת בצבע כדי שהיא תהיה ניכרת כמעשר. זה הבנו. רבי משה דוד ואלי, זצ"ל, התלמיד של הרמח"ל הקדוש, מסביר כי הפתח הקטן דרכו עוברות החיות הוא סוד המלכות. כלומר ספירה עשירית, לכן זה המעשר, בעשר הספירות, הספירה התחתונה ביותר, זאת שקרובה אלינו, זאת שנקראת כנסת ישראל, עם ישראל, מלכות של הקדושה, שכינה, כל אלה שמות נרדפים של המלכות. איך היא מופיעה בשם השם, י' כ' ו', זאת ההא האחרונה. ההא האחרונה היא בעצם הפתח הכי קרוב לעולם שלנו. דרכו אנחנו נכנסים. כשאנחנו מתפללים, אנחנו נכנסים גם אנחנו דרך השער הזה של המלכות. לכן המלכות הזאת היא ה' האחרונה בשם י' כ' ו' כ'. והיא מכונה קטנה. זה הפתח הקטן. למה היא מכונה קטנה? כי יש ה' אחרת. והיא גדולה, היא כבר בקומה אחרת, ביחס להראשונה מיוחסת לספירת הבינה. אז יש לנו את ספירת המלכות התחתונה, ויש לנו את הדומה לה, כמו אמא שלה, ההף הראשונה שבשם. היא נקראת בינה, המכונה גדולה. אז יש לנו גדולה וקטנה. גדול וקטן זה ביחס למה? ביחס להשפעה. ככל שאתה משפיע, אתה נקרא גדול. ככל שאתה רק מקבל, אתה קטן. אתה יכול להיות גם בן 70. אם כל החיים שלך אתה רק ברצון לקבל, אתה נקרא קטן שלי. אם אתה ברצון להשפיע, אפילו אתה בגיל 13, והתחלת כבר להבין את סוד ההשפעה, כמובן שאתה נשוי עוד יותר, זה כבר משנה את כל הדמות שלך. אתה הופך להיות מקטן לגדול. כלומר, קטן וגדול במובנים של תורה, זה משפיע ומקבל. ככה מודדים מישהו גדול וככה מודדים מישהו קטן. לפי זה אנחנו מבינים גם כן למה חז"ל אומרים לנו במדרשים שפרעו היה קטן מאוד, 50 סנטימטר. ממש בקבוק שוואנס. למה? מה אכפת לי לדעת את הגודל? ומשה היה 10 עמות. 5 מטר, כלומר 50 סנטימטר פרעה, 5 מטר משה. נו באמת, אתם חושבים שזה היה העניין? חז"ל באים לרמוז שמשה היה בשיא הגודל, כלומר בשיא הנתינה. אין בן אדם בעולם הזה שנותן כמו משה, ואין בן אדם אגואיסט שמקבל כמו פרעה. כלומר יש לנו פה אנטיתזה בין הגדול ביותר לבין הקטן ביותר, ושניהם מפגשים במצרים. כמובן לא רק כדמויות שהיו בהיסטוריה, זה כל אחד מאיתנו. יש לו אחד כזה בגוף שנקרא משה, ואחד כזה בגוף שנקרא פרעה. תלוי למי אתם נותנים את הזכות קדימה. מי מנצח אצלכם, הרצון לקבל או הרצון להשפיע? אם הרצון לקבל מנצח, אז הפרעונים זה אנחנו, חד ושלום. ואם הרצון להשפיע גובר, אנחנו הולכים להיות כמו משה. לפי זה יוצא שעניין הבירור נעשה באמצעות המלכות. הרי אמרנו שהמלכות היא הספירה העשירית, מימעלה למטה, הכי תחתונה, הכי קרובה לעולם שלנו, אז עשירי, עשירי זה 1/10. אז אותו דבר כמו מעשר, מה זה מעשר? אם הרווחתי 1,000 שקלים, אני נותן 100, כלומר 1 מתוך 10, ודרכה נקבע היסוד העשירי שהוא המעשר. למה המלכות הזאת, המעשר, אני צריך להחזיר אותו? למה כשאני מרוויח 10 שקלים, אני צריך לתת שקל אחד למעשר? תשובה, כי השקל הזה לא שייך לי, הוא שייך למלכות, והמלכות, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, כי המלכות שלך היא, לא שלי. אם אני לוקח את השקל הזה מתוך העשרה, במקום להביא אנרגיה וחמצן לכסף שהרווחתי, אני פשוט קולה את הכסף הזה וסוגר אותו. זאת אומרת שאני נותן לכם עכשיו פתח להתעשר. וחכמים אומרים לנו את זה, לא יואל. אתה רוצה להתעשר, יעשר. זאת אומרת, המילים לעשר ולהתעשר זה אותו דבר. רק הסין והשין, פשוט הנקודה שונה. מה ההבדל? בהתחלה זה בצד שמאל, והעושר זה בצד ימין. כלומר, אם אתה יודע לקבל על מנת להשפיע, אתה תהיה עשיר. כי צד ימין זה העושר, כי מי שנותן מתעשר. לכן הנקודה בצד ימין של השין. ואם אתה רק בקבלה, אז זה עשר תעשר, אתה לא רואה את העושר, כי אתה לא מכוון כמו שצריך. זאת אומרת שיש לנו כאן סוד גדול. המעשר נותן לנו אנרגיה מחודשת ומחמצת את כל מה שאנחנו מרוויחים. והקדוש ברוך הוא אומר, תבדקו אותי, תעשרו ותראו, אם אני לא אכפיל פי 10 ופי 100 מה שאתם מרוויחים, תנסו אותי ובחנוני בזאת. יש כביכול במלכות כוח ידיעה עמוק היודע את הסדר הנכון של הדברים בחיים. זאת אומרת, המלכות הזאת זה לא סתם ספירה. כל הזמן אנחנו שומעים על מלכות, ספירות, יסוד, תיקון היסוד, כתר, חוכמה, בינה. זה אינטליגנציות, זה מחשבות, זה חוכמות. הקדוש ברוך הוא ברא בתוך הספירות האלה מוח שחושב, שיודע. כלומר, זה מציאות של חיים. וזה סוד הפסוק, לא יבקר בין טוב לרע. מה זאת אומרת לא יבקר בין טוב לרע? אסור לעשות כאן בקרה. כלומר, אפילו אם נמצא כי המעשר הוא בעל מום, אין להמיר אותו בבעל חיים בריא. חידוש. זאת אומרת, תיקח מה שהעשירי. למה? לא אתה קבעת את העשירי, הרי אתה מעביר אותה, והצון עוברות בצורה אקראית לכאורה. אומר לו, אל תחשוב ככה. המלכות יש לה אינטליגנציה שהיא יודעת בדיוק מי רוצה כעשירי. ועשירי קודש. ומן הפסוק הזה די כאן. יצאו ראשי תיבות הצירוף של חודש שבט. עכשיו אני חוזר לחודש שלה. מדוע? מה הקשר? כיוון שהתורה באה ללמד אותנו שיעור במושג כנסת ישראל. אתם יודעים מה זה כנסת ישראל? זה דבר עצום. פגשתי היום בן אדם שלומד בתורת מזרח. בכל מיני עניינים של תורת המזרח, כן? ובחור נחמד. ושאלתי אותו, אתה יודע מה ההבדל בין מה שאתה לומד לבין עם ישראל? אז הוא אמר לי, לא, אני חושב שאנחנו נפגשים באיזשהו מקום. אמרתי לו, נכון. אבל איפה אנחנו אף פעם לא נפגש? הוא לא ידע לענות לי. אמרתי לו, רק בדבר אחד. אתה תפתח כל החיים שלך את העניין האישי. אצלנו מדובר באומה. זה משהו אחר. בחיים לא תמצא אומה שמגלה קודש. אתה תמצא אנשים פרטיים, זה כן. אתה תוכל לעלות לנירוונה. אבל מבחינה לאומית, טוטלית, גלובלית, בחיים לא תמצא, אלא רק עם ישראל מבד. זה נקרא כנסת ישראל. כנסת ישראל זו נשמה אלוהית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. הוא ברא אותה והוא בחר בה לפני בריאת העולם בכלל. הוא חשב אותה. ואחרי זה הוא הביש אותה בדמויות אנושיות, כמונו. היא המדרגה העשירית הנקראת מלכות. ואותה מדרגה אלוהית שנקראת כנסת ישראל, זאת אומרת, הנשמה הקולקטיבית שלנו, היא נקראת המעשר של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם מבינים למה אי אפשר להמיר את עם ישראל, כמו שאומר הפסוק, לא יבקר בין טוב לרע. אפילו שאתה רואה יהודי שעושה דבר רע, אל תחליף. למה? ולא תמיר אותו. כי הוא לא יכול להיות מומר. הוא לא יכול ללכת למקום אחר. הנשמה הפנימית שלו לא תעזוב אותו בחיים. הוא תמיד יישאר ישראל. עד כדי כך שחזל קבעו, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל. אין מה לעשות. לא יכול להתקלקל בחיים. כל החטאים שלנו הם חטאים חיצוניים בלבד. עובדה שביום הכיפורים אנחנו עושים ככה, הכל יורד. זה חיצוני, זה כמו לבוש, אתה מכניס למכונה. התוכן אף פעם לא מתקלקל, לא יכול להתקלקל. זה מה שראינו בחנוכה. אתם זוכרים? טימו את כל השמנים, ובכל זאת מצאנו פח אחד של שמן. מאיפה יצא הפח הזה? על הפח הזה אני מדבר, על הנקודה הפנימית, נקודת הטוב, נקודת האור, שזאת אי אפשר לקלקל אותה, גם אם כל היוונים שבעולם יתמו את כל השמנים, לא יוכלו לגעת בנקודה הזאת שמפוחרת. והיא נמצאת בכל אחד ואחד. תיקח את הנקודה הקטנה הזאת ותמשוך אותה פשוט. כשאדם נמצא בתוך מים, אם אני תופס רק נקודה ממנו, למשל אצבע, כולו יוצא. כן, משכתי האצבע, אבל כולו יוצא. אותו דבר כאן, מושכים אצבע קטנה ממדרגה לא טובה, הכל משתכלל. אז לא להכשיר את המצבים, לא לגרום למצבים להיות יותר גרועים ממה שהם. כשלא יודעים לראות מצב, אז מתחילים להיכנס לאיזה מין דיכאון שמושך אותם עוד יותר למטה. אתה לא יוצא מזה. בחודש שבט אנחנו צריכים ללמוד סוגיה חדשה בהתייחסות למנגנונים של דיכאון. דווקא דרכה מתגלה הקודש העליון בפועל. כל מדרגה עשירית היא בבחינת קודש. ככה כתוב בגמרא בזבחים דף ת עמוד א'. ומכאן שחודש שבט שייך במהותו לעניינן של ישראל. מלכות ומזלו דלי. קשור אף הוא לכוח משיכת המים מעומק החומר. אני אתרגם את זה למילים יותר פשוטות. גם אם אתה לא רואה שום דבר והחומר שלך הרס לך את המציאות, אתה כל כך בעולם שעודף אותך ואתה לא רואה כבר את הנקודה של האור שאני מדבר עליה, בחודש שבט אתה יכול להוציא את הכל. למה? כי זה דלי. ואתה דולה ומושך את כל מה שגנוז בתוך המצב, ואתה מרים את זה בסוד מים קרים, מים זקים, שאתה יכול לשתות אותם, מי בעת. ספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו. ספר קבלה עתיק מאוד, אחד הראשונים בהיסטוריה של הקבלה. מוסיף, המליך עוד צדיק בלעיתה. זאת אומרת שבחודש הזה נאכל המון. החודש הזה מיוחד לאוכל. אתם תהיו רעבים יותר מהרגיל. זה כלל. עכשיו, האות המיוחסת לזה זה צדיק. מעניין, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים כי השיעור ארוך. וקשר לו קטר וכו', וצר בו דלי בעולם, כלומר המזל שלו, אוסף הכוכבים, הוא דומה לדלי. וחודש שבט בשנה, וכיוון בנפש זכר ונקבה. כלומר, האיבר הפנימי המיוחס לחודש הוא הכורכבן. בסדר? עכשיו, יש לנו פה כמה אינפורמציות. מה הקשר בין כורכבן לבין חודש שבט לבין לעיתה שאני רוצה לאכול המון? כן? תבינו לאט לאט. ובשמם של רבנו היגאון ז"ל והרעב"ד ז"ל, וכן בספר יערות דבש חלק א' דו"ג, נאמר כי מזל דלי הוא מזלם המיוחד של ישראל. ככה אומרים לנו חכמי הקבלה. אם אתה רוצה מזל אחד, שהוא המזל של הכי 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 דומה לישראל, זה מזל דלי. כלומר, עם ישראל הוא כמו דלי, הוא דומה לדלי.
וכל האסטרולוגיה דלי זה המזל.
נכון. למה? כל האסטרולוגיה באה מעם ישראל. זאת אומרת שאברהם אבינו הוא זה שגילה לעולם את הכוח האסטרולוגי הזה. אנשים לא יודעים את זה. רק האנשים אחרי זה הלכו וסתו לכל מיני כיוונים. שם הם נשלטים על ידי המזל, אברהם היה לו כוח לעלות מעל המזל. זה מה שנקרא, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, תספור את כוכבים. אז הוא היה בעצם השורש, היסוד של עם ישראל, שקשור למזל. כי הוא כמו אב טיפוס של כל האומה. בסדר? ומי שעוסק בתורה, מסוגל להטות כוח המזלות לכל אשר יחפוץ. כלומר, אם אתה עוסק בתורה, החודש הזה הוא מזל דלי. עכשיו, מזל דלי יכול להיות גם כן משהו אחר. יכול להיות אולי קונוטציה שלילית. איך תהפוך את זה לדבר חיובי? הרי לא כל מי שנולד במזל דלי הוא אלוף העולם בהכל. יש אנשים שהם מזל דלי והם סובלים. אז מה כן יכול לשנות את זה? לימוד התורה. אם אתה לומד תורה בחודש הזה כמו שצריך, אתה יכול לשנות את הכל. דרך אגב, מה זה שבט? אפשר לקרוא לזה גם שבט. מה זה שבט בעברית? מכה. מה עושים עם שבט? מתאים ימינה או שמאלה? זאת אומרת, לפי חודש שבט אפשר להטות את המזל שלנו ימינה או שמאלה. לכן בחודש שבט, באופן מיוחד, ניתן להשתמש בכוח הדלי לשאיבת מי התורה מעומק האדמה, מעומק הכתוב. איפה האדמה פה? הפשט. הפשט של התורה זה כמו אדמה. מי שלא חופר בתוך האותיות של הפשט, זה כאילו הוא לא חפר בתוך האותיות, בתוך האדמה, אז הוא לא יכול למצוא את המים שבתורה. אי אפשר ללמוד את התורה רק בקריאה חיצונית, פשוטה של הסיפור. זה נחמד עד כיתה ג' אבל אחר כך צריך ללמד את הילדים שיש כאן סובות. אתה לא יכול לקרוא את התורה סתם בפשט ולהישאר בקומה הזאת.
זה הכל בפשט.
בוודאי, הסוד הגדול הוא בפשט. אבל צריך לפתוח אותו, לפענח אותו, לפצח אותו. כמו שעשה יוסף. יוסף נקרא במצרים צפנת פענח. כלומר, יודע לפענח צפנים. זה הכוח של יוסף. כך תובן אמירתו של אברהם לפי דרשת חז"ל במסכת יומא כ"ח, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. נכון? ככה מכנה אברהם את עבדו, את משרתו. מה אומרים חכמים? עבדו, זקן ביתו שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. כלומר, מי היה הדולה הראשון, או הדולה הראשונה, כן? זה דמשק אליעזר. מה הוא מסוגל לעשות, הדולה הזאת? להוציא תינוק שקיים, אבל בהסתר, נכון? מה עושה דולה? היא מגלה תינוק שנמצא. היא לא ממציאה תינוקות. אז למה האחרים לא יכולים? כי הם לא יודעים, לא רואים, לא מבינים איך להוציא משהו ממשהו. או ממישהו. אז מה זה דולה בעצם? זה להוציא חיים מתוך חיים. מה אמרתי לכם בתחילת השיעור? מה קורה בחודש הזה? אנחנו יוצאים ממצרים. ואיך יצאנו ממצרים? גוי, מקרב גוי. כלומר, מי הייתה הדולה הראשונה בהיסטוריה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. משה, המשרת שלו בעולם הזה. מן המים משיתיו. כלומר, הוא יודע להוציא תינוקות מתוך מי שפיר. מן המים משיתיו. דרך אגב, מה זה משיתיו? אם זה היה אני שמשיתי את משה, אז זה לא היה צריך להיות כתוב כך. מה זה משיתיו? אומרים חכמים, אל תקרא משיתיו, אלא משיתיו. זאת אומרת, הוא מוציא אחרים. אנשים מבינים את זה הפוך. כאילו הדרשה היא שאנחנו הוצאנו את משה. זה לא נכון? זאת אומרת שמשה מסוגל לשחרר אנשים מהכלא. יש לנו ספר, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להוציא, על עין בית שמות, ואחד מהשמות שמסוגל להוציא דברים זרים מהגוף שלנו זה שם משה בהיפוך אותיות. מב, ה, ושיר. ראשי תיבות מעולם הוא שמך. זה הקדוש ברוך הוא פשוט. אבל באותיות זה הכוח לשחרר מכלא. רמז למזל דלי, שהוא כמו עבד המשמש את התורה משולה למים. אז התורה היא מים, ומזל דלי מה הוא עושה? הוא דולה מהתורה את כל מה שצריך לדלות. ואז הוא נותן לנו את הפן העמוק. מה קורה במים האלה שיוצאים מעומק האדמה? זה מים טהורים, מים זכים, מים צלולים, מים קרים שמרבים את הנפש. כך התורה שיוצאת מבטן התורה, התורה העמוקה היא תורה שמחיה את האדם, היא תורת חיים. היא לא תורה רדודה שיכולה לייבש את האדם חז ושלום, ואני לא ממציא דברים ממני, זה הזוהר אומר את זה. מי שלומד את התורה רק בחלק הנגלה, הוא עושה את התורה ליבשה. אבל מי שלומד את התורה בעומק, זאת אומרת שהוא הולך עמוק ודולה את המים שלה, אז הוא מרווה את הצמאון של כל מי שצמא לשמוע. ובדור האחרון, בדור שלנו, אנשים צמאים. ולכן כשהם לא מוצאים את התרופה הזאת, את הרתיעה הזאת, את המים הצלולים אצל חכמי ישראל, אז הם הולכים לחפש במקום אחר, הם לא אשמים מסכנים. הם רוצים תשובות. כלומר, הבעיה היא אצל המחנכים. אבל הדור זקוק למים עמוקים. וכיוון שאין לעבד רצון משלו, אלא עושה תמיד רצון אדונו, כך מזלם של ישראל הוא כמו עבד המשמש להשגות עמוקות יותר בתורה ובעבודת השם בכלל. אני מסכם, עד כאן, בחודש שבט אפשר ללמוד וצריך ללמוד את התורה בעומק. ולא צריך לפחד. אנשים הולכים אצל אנשים שלא לומדים את התורה הזאת ושואלים אותה, האם אפשר ללמוד? בטח שהם יגידו לכם לא. אתה הולך לרופא עיניים ושואל אותו על פצע ברגל, מה אתה רוצה שיגיד לך? הוא לא מומחה לזה, הוא לא מבין בזה. צריך להיזהר רבותיי, הפחד הזה הוא פחד של השטן, של יצר הרע, שהוא פשוט מחבל בעם ישראל. חכמי החסידות וחכמי הקבלה, כולם פה אחד אומרים שבדור הזה לא רק שמותר, אלא חובה ללמוד את התורה הפנימית הזאת. ואפשר להשיג אותה, כי גם המדע מאפשר לנו היום השגה של התורה הפנימית. לשליחתו של מזק אליעזר הייתה מגמה יסודית ועמוקה. למצוא את האישה המיוחדת שתהיה בבחינת מלכות ליצחק ולהוליד ממנה את עם ישראל. זאת אומרת, את מי בחרו כדי להוליד את עם ישראל? את הדלי שהיה דולק. זאת אומרת, מה זה מזל דלי? זה המזל שמסוגל להמציא ולחפש ולמצוא את מי? את רבקה, את הבסיס, את האימא של האומה הישראלית. ומתי זה? שוב פעם בחודש שבט, כי זה מזל דלי. זאת אומרת שבמזל דלי בחודש שבט אני יכול ללמוד סוגיות שקשורות למלכות. לכנסת ישראל, לאדמת ארץ ישראל, לאדמת הקודש. זאת הגאולה האמיתית. על כן אמר העבד, והיה נערה אשר אומר אליה, התין הקדך, ואמרה שתה. מה זאת אומרת? לא רק שתה, גם לגמליך. באיזו תכונה הוא רוצה? חסד של נתינה, כמו שאמרנו קודם. הוא לא רוצה אישה אגואיסטית שתהיה האימא של עם ישראל. כלומר, אישה נורמלית היא אישה בעלת חסד, ותורת חסד על לשונה. זה העניין של אישה. דרך אגב, מי שעדיין לא נשוי, אסור להתחתן עם אישה שאין לה רוחב לב. צריך להסתכל באישה בעיניים שלה. כתוב, אישה קלה שעיניה טובות, אין כל גופה צריך בדיקה. כך אומרת המשנה. מה זה עין טובה? לרג'ית, נותנת כל הזמן. אישה קמצנית שכל הזמן דואגת ואומרת לא, אל תביא לי אנשים, אל תכניס לי מישהו לבית וזה, צריך להיזהר מאוד.
מה
אתה
מדבר?
כן. בעיה.
אבל... מה? בעיה. אנשים לא אוהבו פורחים בכלל.
אז בעיה. זאת בעיה גדולה. צריך לחנך לזה. צריך לפתוח לזה. ואמרה שתה, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. זאת אומרת שזה חינוך לא רק לאישה, מי זאת האישה פה? כנסת ישראל, זה אנחנו. גם בי יש אישה כזאת, גם בך יש אישה כזאת. אתה צריך ללמוד וללמד את עצמך להיות בנדיבות, בנתינה. ואז גם כן הדברים משתנים גם בבית. ללמד שכבר בשורש האומה הישראלית מופיע סימן הדלי. שדולה הוא משקה, לא רק דולה, נכון? הוא יכול היה להיות דולה. לוקח לעצמו? לא, גולה כדי להשקות, כלומר מקבל על מנת להשפיע. זאת התכונה המנצחת. לא בכדי בחר משה רבנו עליו השלום להתחיל ביאור התורה בחודש שבט דווקא. מתי משה מתחיל את הסיפור של התורה ומבאר אותה ב-70 לשון? כמו שכתוב בדברים, ב-12 חודש. מה זה 12? בחודש ה-11. אנחנו עכשיו בחודש 11. הועיל משה באר את התורה הזאת. כלומר, משה מבאר, מה זה מבאר לשון? באר. כלומר, ממתי משה מבאר, משחק את המשחק של הבאר? בחודש שבט. ואז נותן אותה בעצם למי? לאומות העולם. כל העולם מכיר בתורה בזכות חודש שבט. כלומר, זה החודש שעם ישראל יכול לבלוט את התורה בעומק ולהפיץ אותה לכל העולם, כן, מבחינה שיכולה להיות ידידותית למשתמש. אנחנו לא נותנים את התורה בתוך, בכל עוצמתה, אלא מה שיכולים לקבל.
לפי הגרון.
לפי הגרון. משה רבנו, כן, שיבד את מזל דלי לביור התורה, הוא לקח את מזל דלי, הוא החליט שזה דווקא בחודש הזה שהוא צריך לעשות ביור גדול. ויתרו שהיה יודע חוכמת המזלות, היה מחשב גדול יתרו, נכון? הוא עבד עם פרעה, הוא היה אחד מהיועצים שלו. בשעה שאמרו לו בנותיו, איש מצרי הצילנו וגם דלו דלה עלינו, ויש כתצון, הבין מיד את שורש העניין וידע כי מדובר באחד מבני ישראל הקשור למזל דלי. זאת אומרת, זה לא סתם. הבנות והתורה מספרת לנו את מה שהם אמרו לו. אז הוא אומר, מה? בן אדם כזה שיודע לדלות ולתת, עזבתם אותו? מה, אתם משוגעות? לכן ענה יתרו לבנותיו, למה זה עזבתם את האיש? איש בגמטריה שבט. זאת אומרת, חודש שבט זה כדי להגיע להיות איש, להיות אנשים. במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. איש זה מדרגה, גבר. יתרו אינו מבין מדוע לא נצמלו בנותיו את כוחו של האיש. מאוחר יותר הוא גם אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כלומר שהוא זיהה את הכוח הגנוז בשם יתקבת. מתי? בחודש בא. אתם רואים כמה דברים קורים בחודש הזה? מה זה אומר? יתרו מי זה? הוא המייצג של מי? של אומות העולם, נכון? הוא הגדול שבאומות העולם. אם הוא אומר לנו שהוא מקבל שהשם הוא גדול מכל האלוהים, זאת אומרת שבחודש שבט, מה יכול לקרות בהיסטוריה? הכרה של אומות העולם בכוח של עם ישראל ושל הקדוש ברוך הוא, של י' כבפק. גמר התיקון. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שהוא גדול, שהוא השולט על כל הטבע, שעולה בגמטריה אלוהים. יתרו הבין ששם זה עליון על כל המזלות והפנים את עומק הרעיון הקובע שכוח האחדות הכוללת היא היסוד האמיתי בחיים. לא לראות, אני חוזר על זה בכל שיעור, אוסף של פרטים, אלא יש כאן מגמה כללית כוללת, וזו הנקודה המרכזית המחוללת את כל הפרטים. על זה התנבא גם בלעם הרשע בעל כורחו ואמר, ייזל מים מדליה עליה. וזרעו במים רבים, רצה לומר שמשם נוזלים מי הנבואה התורנית, וידע אותו בלעם שאין כוח גדול מזה. כלומר, כולם ניבאו על איזה חודש? שבט. ניקוד אותיות הצירוף, כפי שאנחנו פוגשים אותו בחודש שבט, הוא כזה. יש קמץ מתחת להם, את הראשונה, שבט תחת היוד, שבט תחת העובבה, ומלאפום תחת האות, ליד האות ה, אחרונה. אתם יודעים שלכל ניקוד יש גמטריה.
לא יודע מלאפום.
מלאפום זה כמו ו. אתה אומר ו. עכשיו, כל ניקוד יש לו גמטריה, יש לו משקל. למשל, נקודה זה 10. סגול זה 30. שבע זה 20, כי יש שתי נקודות. פתח זה 6, כי זה כמו ו. וכו'. בחיבור כל הנקודות יחד עולה מספרה בגימטריה גלגל. כלומר, הנקודות של שם הוויה של חודש שבט זה גלגל. למה? לפי שחודש שבט כולל כל גלגלי השנה שייכים לשאר כוכבי הלכת. כך אומרים לנו חכמים. למרות שהוא לא החודש הראשון, אמרתי לכם מקודם שהוא דומה מאוד לניסן, שהוא החודש הראשון, ואנחנו קוראים בפרשה, החודש הזה לכם ראש חודשים. ואם אנחנו קוראים אותו בשבט, למרות שמדובר בניסן, זאת אומרת שיש קשר פנימי ביניהם. ואומרים לנו חכמי האסטרולוגיה, שיש בחודש הזה את הכוח של כל הגלגלים, כל המזלות. כי כולם בטלים למזל בלי. מתי? בשעה שמתאים את כוחו לצד עומקה של תורה. אם לא, זה הופך להיות חודש רגיל, אחד מיני חודשים רבים. אבל אם אתה משתמש בחודש הזה, בתורה העמוקה שלה, שאתה יכול לגלות בחודש הזה, אתה מתא את כל החודש וזה הופך להיות בשבילך אב טיפוס. מזל בלי נברא על ידי האות צדיק. אמרנו את זה מקודם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש באותיות כדי לברוא, נכון? אז גם כאן, הקדוש ברוך הוא משתמש באותיות כדי לברוא. ברוך שאמר והיה. לפי זה, הוא גם אחד הסימנים הקשורים לגאולה בסוד בקשתנו בתפילה את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח וקרנותה ומשועתך. זאת אומרת שהצדי זה האור שבראה את מזל דלי. אז אם הצדי בראה את דלי, זאת אומרת שהצדי יש בה את הכוח של הגאולה האחרונה.
סליחה.
באיזה עידן אנחנו נמצאים היום, רבותיי?
עידן
מה? באיזה עידן אנחנו נמצאים? בעידן הדלי. למה? כי זה הגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה היא מזל דלי. כולם יודעים את זה. אפילו מחוץ ליהדות. את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. אז מה זה הצמח הזה? מאיפה הוא צומח? מה זה צמח? הוא בוקע גם כן את החומר, לא? כמו הדלי, שעוד נכנס לתוך החומר ומוציא מים. זוהי גאולה שהיא ממטה למעלה. זאת אומרת שהיא צומחת מתוך החומר ועולה לכיוון השמיים. כלומר, היא מחפשת את השמיים מתוך החומריות. היא לא עוזבת את החומריות, הרי הצמח נשאר עם השורשים באדמה. זה המשיח האמיתי. משיח האמיתי קשור לאדמה, אבל הוא גם עולה לשמיים. כדוגמת הצמח הבוקע את האדמה מרוב שאיפתו לערכים העליונים, מבלי לעזוב את האדמה. כך גם המים נשאבים מעמקי החומר. עולים הם למעלה ויחד אימה מתקדש את כל המציאות. זה נקרא להוציא מים מתוך האדמה. על פי סדר הדגלים, ייחס הרב בספר שערי אורה את חודש שבט לשבט אשר. כלומר, השבט המיוחס לחודש הוא אושר. אשר זה אושר. מה זה אושר בעברית?
לאשר
משהו. וכשאני מאשר מה אני עושה, אני לוקח משהו שהיה בשורש ומופיע אותו בתוצאה, נכון? כלומר, אני מעתיק, העתק, הדבק. זה נקרא עושר. כלומר, העושר הוא כפל. תמיד, אדם מאושר זה אדם שיודע להכפיל דברים. לכן הנצרות עשתה זיוף מזה, ואותו אחד הכפיל את הלחמים כדי להראות שכאילו הוא המשיח.
ולמה עושר זה הכפלה?
בגלל ש... אמרתי, אנחנו מתרגמים מדרגה עליונה למדרגה תחתונה. למשל המלכות, איזה מספר יש לה? פעמיים 26. נכון? זה נקרא שם ב... זה מימוש הפוטנציאל בלי לזייף. אם הפוטנציאל זה 26, אז המלכות היא 26 כפול 2. זהו, 52. אם אתה לא משקר בדרך, אם מה שהיה בשורש אתה מופיע בתוצאה, זה נקרא שאתה מלך, זה נקרא מלכות, זה נקרא משיח. משיח לא מזייף. משיח, מה שיש בפנים, הוא יופיע בחוץ. לכן, אשר זה העניין. הוא מאשר דברים, ובברכתו נאמר, מאשר שמנה לחמו. מה זאת אומרת? מה?
שמנה.
כן? ובספר דברים, וטובל בשמן רגלו. מה זה אומר? זה אומר שאשר שמנה לחמו, מה זה שמנה לחמו? יש שפע, יש שמן. זאת אומרת שהלחם שלו, שהפך להיות מלוחמה להלחמה, הוא מלחים בין העולמות, הוא מקשר בין מדרגה למדרגה, ולכן הוא טובל בשמן רגלו. זאת אומרת שכל העניין שלו זה לטבול בשמן. שמן זה רמז לספירת החוכמה. מי שיש לו שמן בבית, אם נשבע לכם בקבוק שמן בבית, זה סימן מעולה. אל תצעקו, להפך, תרקדו, לא על השמן. ליד.
רק אם זה במקרה? עושה גם
בכוונה. אז זה דרשו חז"ל במנחות, כיוון ששמן זית מצוי שם, באיזה בית? אזי חוכמה מצויה שם. תדעו לכם שיש חכמים בבית. אם שמן נופל לכם ונשבר, זאת אומרת שיש בבית מישהו שהוא חכם.
לא נשבר, רק נשבר.
יש חוכמה. גם אם הוא נשבר. מדובר בחוכמת הקודש. מה זה חוכמת הקודש? חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. לא חוכמה אנושית. הגנוזה בתורה, וכשמופיע מזל דלי במפת השמיים, מתחזק הכוח בעם ישראל לדלות חוכמה זו, כדי לשכלל את העולם כולו בסוד, כולם בחוכמה עשית. אני מתרגם את זה לדברים שלנו. בחודש הזה אני יכול לתרגם את החוכמה האלוהית הזאת, ולעשות ממנה דברים, לשנות מציאות. זה נקרא, כולם בחוכמה עשית. אז מלאה הארץ קנייניך. אתם רוצים להכפיל, אתם רוצים להתעשר ולהיות באושר, בכל התחומים. זה החודש הזה. מי שמשקיע בחודש הזה ויוצא, יודע לדלות את המים הגנוזים בחומר, אז הוא מציע. לכן זה יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? להוציא ניצוץ קדוש מתוך זבל. מתוך חומר. זה מה זה יציאת מצרים. כל הסיפור זה רק זה.
אז מרזור זה גם יציאת מצרים?
סליחה?
מרזור. זה גם
כן,
יציאת
כן,
מצרים?
כן, כן, כן.
לבנת הספיר.
נכון, כל אחד רואה במקצוע שלו. רוב השמן, כן, היה מצוי בחלקו של שבט אשר. נכון, ככה זה, ככה לומדים. כן, רוב השמן היה בחלקו של שבט אשר. מעניין. רמז לחוכמת הקודש הייתה בקרבו. הזוהר הקדוש יודע לקשר בין התורה לבין החוכמה ואומר, אורייתא מחוכמה נפיקה. כלומר, מאיפה התורה יצאה? מחוכמה אלוהית, מחוכמה עליונה. והשם אשר רומז על כפל של ריבוי ושל ברכה, כמו שנאמר למשה, אהיה אשר, אהיה. זה כפל. היום אנו נמצאים בעידן הדלי. ציור המזל מתאר אדם הנושא על כתפו, כן, קד מים שתוכנו נשפח לפניו. קד זה מורה על הצופן הגנוז ביקום, שמתחילה תקופת גילויו לאנושות דרך עם ישראל. זאת אומרת, מי זה הדלי הראשון בהיסטוריה? עם ישראל. למה? הוא זה ששופך על כל העולם את החוכמה האלוהית הזאת, שהוא דלה מתוך החומר. הרי התורה הייתה בתוך החומר. היא יצאה מזה, כמו שאמרנו שהתורה הייתה במצרים, ושחררנו את התורה ממצרים, ואלה שמות בני ישראל. בשעה שעם ישראל מחדש את הקשר עם אדמת הקודש, זה לא מספיק לדלות את המים. מאיפה המים האלה? מאיפה הכוח? מאדמת הקודש. כי רק היא מסוגלת בתוכה להכיל את המים האלה, אחרי שכבר הגענו לפה. מתפתחת המודעות הפנימית שלו ליסוד המים. כלומר, אני, בחודש הזה, צריך לפתח את המודעות שלי ליסוד המים.
אבל משה לא עלה
להר סיני
כדי להוריד.
בוודאי, מה זה עלה להר סיני? אתה יודע כמה הוא עלה?
אז הוריד אותם במקום מוכנים, אבל
הוא אומר, התורה לא יצאה ממצרים. בוודאי שהיא יצאה ממצרים. יצאה ממצרים. דרך אגב, כשאתה אומר שמשה עלה להר סיני, אומרים חכמים בגמרא, כמה הוא עושה?
כמה מוציאה?
אמה. אמה. בסרט אתה רואה אותו עולה שלושה ימים, נכון? שסכן, עם רוח ו... ושמר וקולות, שום דבר. כל זה זה רק מבחינה עליונה. הנשמה שלך היא לא צריכה לאכול אוכל כמו שאתה אוכל. ברגע שהיא אוכלת תורה זה נקרא 40 יום.
אז הוא עלה או לא עלה?
הוא לא עלה. הוא פשוט נכנס לרובד אחר של המציאות. זה נקרא לעלות.
למה כתוב בהר כולו מוקף?
יפה, כי הר זה בניין של סיני. סיני זה מדרגה אלוהית שנקראת בינה. זה לא גובה.
זה הכל מטאפורה?
זה הכל מטאפורה.
לא היה הר, לא היה...
יש הר, אבל זה לא העניין. העניין, ההר הוא רק הדמות של הסיפור שאני רוצה לספר לך. זה לא העניין. הרי למה לא עלינו על הר גבוה? למה הר סיני לא רואים אותו אפילו בנערים? כדי להמחיש לך את העניין הזה. עכשיו, התורה שהופיעה שם היא הייתה במצרים. היא יצאה ממצרים בדמותה של 600,000 אנשים, לכן יש 600,000 אותיות בתורה. זה כל בני ישראל, יצאו ממצרים, והתורה הופיעה בהר סיני. סיני פה זה בינה. סיני זה בינה, כך אומר הזוהר. לכן, בחודש הזה אני צריך להתקשר ליסוד המים. כלומר, להשפעה לזולת. מה עושים המים? משפיעים, הם לא עושים חשבון. כשאתה שופך מים, הם נותנים. זה שפע. אז אתה צריך להיות כמו מים. עידן הדלי משדר איחוד הלבבות. אנחנו צריכים להיות מאוחדים. ולכן דווקא בימינו בולט יותר ויותר כוח האחדות בתפיסת האחדות הכוללת בין כל היסודות. גם מבחינה מדעית. היום המדע יודע שהכל קשור להכל. זה לא היה ככה. היום המדע מאפשר לנו להבין את תורת הסוד, תורת האחדות הכוללת. דווקא בעידן זה יבין העולם את השילוב הפנימי הקיים בין כל מרכיבי הבריאה, וחידוש זה הוא אחד מסממני הגאולה. עידן הדלי מסמן את התקופה התכליתית ביותר בהיסטוריה האנושית. אנחנו בעיצומה. בה תושג השלמות הפנימית של המציאות, והוא סוד גילוי שם י' כ' ו' כ'. כלומר, בדור שלנו אנחנו נשיג את השם הזה, י' כ' ו' כ', את הגילוי הזה. רק אז יופיע מלך המשיח ויביא עמו את תודעת הגאולה הכוללת הזאת לכל היש. זה גילוי של משיח. משיח בא ללמד אותנו את שם הוויה. בספר פרי עץ חיים של האריזל, בשער חג המצות, כתב הארי הקדוש, כי בדור האחרון יחזרו הנשמות שהיו בדור דעה בזמן יציאת מצרים. כלומר, אנחנו היום נשמות שהיו כבר במצרים. כולנו יצאנו ממצרים. יחד עם נשמות הערב רב. לא, אמרתי שמאז שאנחנו חוזרים מ-67 יופיעו גם נשמות חדשות. לא כל הנשמות, לא. נשמות חדשות מתחילות לרדת לעולם, לא כולה. רובנו נשמות שהיינו במצרים. יש מאיתנו שהן נשמות חדשות, כן. לכן, והצטרכו לתקן את כל הקלקולים שנגרמו אז. כלומר, כל השחקנים שהיו ביציאת מצרים נמצאים היום. ואנחנו עכשיו צריכים לתקן, שמו אותנו בזירה אחרת חדשה, ויש לנו את כל השחקנים ועכשיו צריכים להסתדר. מה שקלקלנו אז, חייבים לסדר עכשיו, נגמר. בגלל הערב רב, איבדו ישראל את המעלה של בילה המוות לנצח, נכון? שזכו לה במתן תורה. כלומר, מה זה הערב רב? מי שמייאש אותנו, כן? בגלל שהוא מייאש אותנו, אז הוא מייאש אותנו ממה? מהאמונה שאנחנו צריכים לחיות לנצח. אנשים לא מבינים מה זה לחיות לנצח, הם אומרים, איזה שעמום, מה יהיה, כבר ככה נמאס לי כבר, מה זה לחיות לנצח. אז פשוט זה רמה אחרת של מודעות. מי שחי בעונג הפנימי הזה, כמו בשבת, ברמה הפנימית הזאת, הוא לא רוצה שזה ייגמר בחיים. אין דבר היום שקרוב לדבר הזה כמו, טוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל יש דבר הכי הכי קרוב למדרגה הזאת, שאנחנו לא רוצים שזה ייגמר בחיים. והדבר הזה זה מה שאנחנו נזכה בביאת המשיח. פשוט העונג שאתם מכירים היום זה זיופים. בכלל, אם אתם כל השבת במריבות ובכל מיני דברים כאלה, אז זה לא שבת, זה לא השבת. שבת זה מדרגה אחרת, רבותיי, אנחנו צריכים להשיג את השבת, אני לא מדבר על יום השביעי. כולם נכנסים ליום השביעי, אבל מעטים מאוד מאיתנו נוגעים בעונג הזה של השבת. יש לפעמים יותר נגע מאשר עונג, חס ושלום. הערב רב הוא סוג של נשמות קטנות, הדואגות לעצמן בלבד. ושורש זה עמד ביסודו של חטא העגל. כלומר, מאיפה בא חטא העגל? זה רק נשמות אגואיסטיות, נשמות קטנות. אף על פי שיצאו יחד עם בני ישראל ומצרים, נשארו בשינוי צורה ביחס לאור. זאת אומרת, האור זה רצון להשפיע, והם נשארו רצון לקבל. התיקון לגישה זו הוא כאמור סוד מזל המלמד יחס מחודש למציאות. אני צריך ללמוד מהמזל הזה. פשוט להיות דולה כדי להשפיע. יחס של השפעה ושל רוחב לב. להיות אקסטרה לארג'. וכשהאור והכלי אינם נמצאים בהשתברות הצורה, אז השפע אינו מתגלה כראוי חס ושלום. זה לא רק שהוא לא מתגלה כראוי, הוא גם נשבר.
אז למה הוא שאלה צריך להוציא אותם?
את מי?
את הרבוע.
שזה חלק מהתיקון, יפה, זה חלק מהתיקון כדי להפוך, כי זה דור דעה, זה מדרגה שהיא בדעת וצריך להעלות אותה למדרגה של חיים. הרי מה זה דור דעה? זה עץ הדעת. וצריך להעלות את הדור הזה לעץ של חיים. היום גם אנחנו רובנו שכליים. אנחנו צריכים להגיע למצב של תורה ברגש ובחוויה אמיתית של חיים, ולא רק בשכל. רובנו נופלים בגלל השכל. האויב הגדול ביותר של אירופה היום זה השכל. אנשים לא חיים, הם רק חושבים. זה לא אותו דבר לחשוב ולחיות. האריז"ל מזכיר שהנשים, הן הבנות, לא השתתפו בחטא העגל. והן גם תחזורנה בדור האחרון כדי להמשיך את פעולתן הנכונה ולאזן את המצב. זאת אומרת שברוב החוויה האחרונה של קץ הימים, יהיו רוב התלמידים נשים. כלומר, יהיו יותר תלמידות מתלמידים בדור האחרון. למה? כי הן באות לאזן את כל המצב הזה. בגלל שהם לא חטאו בחטא העגל. כך אומר הארי הקדוש. זה לא כוח שכלי, זה כוח שגם שכל והוא גם חוויה. מי שאישה בכוח שכלי בלבד, היא לא ממש אישה, היא דומה יותר לגבר. יפה. אז זה לא רוב הנשים, היום חוזרים מזה, מתעוררים כבר מזה. זה היה לפני 10 שנים, 20 שנה.
והיום גם הגברים לומדים לסגל תכונות נשיות.
נכון, לכן אני אומר שזה הכוח. גם מי שלומד את התורה הפנימית, יש לו תכונות נשיות מאוד מבוססות. ודרך אגב, מי שלא מסוגל לזה, הוא נשאר יבש.
אבל גם בהתפתחות המוחית הטבעית, כן, 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 כן. גבר הוא מפתח את הצד המשפט.
דרך אגב, מבחינה רפואית היום, מבחינה פיזיולוגית, תאית,
כן.
התאים שלנו היום משתנים. זה פשוט מפחיד. תשאלו מדענים, התאים שלנו שהיו עד היום פרקטליים, זאת אומרת בנקודת פולריות, ימין ושמאל, הופכות להיות היום, התאים שלנו הופכים להיות קריסטלים. זה פשוט מדהים. מה זה קריסטלים? אחדות אחת כוללת. אתם מבינים, יש שינוי בטבע, ברקמה האנושית. זה בלתי, אני לא אלמדתי עד שראיתי את זה. אני כבר שבועיים חוקר את הדבר הזה. היינו ביפולרים, ועכשיו אנחנו הופכים להיות קריסטלים זקים. הכל משתנה בגוף שלנו, האנושות משתנה. אתם לא מבינים מה זה אומר. אני לא יכול להיכנס לזה, פשוט אני נפלתי השבוע מרוב הגילויים האלה.
זה תפוק יברו.
משהו עולמי קורה. זה לא קבלה, זה לא לימוד. התאים שלנו משתנים.
מה זה אומר בעצם?
זה אומר שאנחנו רואים עכשיו בצורה כוללת את המציאות. כבר לא נקודות, נקודות, נקודות. כל הבניין שלנו יהיה כזה.
אבל לא יודעת, הדוח שיצא נשנות
בעיות אוטיסטיות. לא, לא כולם, רק הערב רב.
נשמות
קטנות.
נשמות
קטנות? נשמה
זה לא חלק.
יפה. נשמה קטנה זאת אומרת נשמה שמתלבשת במציאות. הנשמה זה התוכן הפנימי. אבל מי מגלה אותה? גוף. נכון? אז הגוף קטן. אם את הלבושים שלה, כמובן שאנחנו מדברים על נשמה זה הצלם. צלם זה הלבושה.
ערב רב
הוא
של המצרים, לא?
סליחה? לא, ערב רב לא היה מצרי. ערב רב היה מחפש את עצמו. הוא יצא בגלל שהוא ראה את משה עם קריזמה. יש הרבה אנשים שיצאו ממצרים. שלוש כתות יצאו ממצרים. יש כאלה שיצאו בגלל שמשה היה כזה נראה טוב. יש כאלה בגלל שהם אמרו טוב, אנחנו רואים שמצרים הולכים לאיבוד. אז עדיף ללכת עם המנצחים, עם הקבוצה המנצחת, ויש שהלכו בגלל שהם הבינו את המגמה האלוהית. אז זה לא מצרים. דרך אגב, מה זה מצרים? גם הישראל היו מצרים שם.
לא, גוי ממש היו
מצרים. לא היה עדיין גוי או ישראל, זה היה עדיין הבנים של יעקב, כל אחד היה צריך לבחור ביציאת מצרים איפה הוא נמצא. עובדה שבמכת חושך, 80% מבני ישראל כבר לא נקראו בני ישראל. שהרי רק הוא לבני ישראל היה אור. לשאר היה חושך, אז הם כבר לא כלולים במושג בני ישראל. זה היה בזמן ששמנו את הדם על המשקוף. שם החלטנו איפה אנחנו נמצאים. לאיזה קבוצת השייך.
זאת אומרת שבנינו, ובתוך עם ישראל צריך לעשות
דירוג. היה צריך לעשות דירוג, בוודאי. ויציאת מצרים. זהו.
והיום גם?
לא. היום זה כבר מדרגה אחרת. היום זה התקפיה והתהפכה. כלומר, להפוך את הגויות שבי לישראל. אבל זה בתוכי.
רגע, אבל בכל המכות היה הבדל בין המצרים לישראל.
נכון.
אז למה דווקא במבחן ההוא במכת בכורות?
שם הם מתו. שם כולם מתו.
תודה לא.
שם כל מי שלא רצה לצאת מת. מי שלא החליט לצאת מת.
כל מי שלא צבא את המשלוח בדם.
כן, כן. ולמה הוא מת דווקא שם? כי זה ג' ראשונו. הרבה חושך ומכת בכורות. למה חזל במסורת שלנו חילקו את הפרשיות בערה שבע מכות ובו שלוש מכות? זה בכוונה תחילה. כי הם רצו לרמוז לנו שמדובר בעשר ספירות, בכמה של עשר ספירות, שיש שבע של גוף ושלוש של ראש. ופה, בפרשת בו, אנחנו בשלוש ספירות של ראש. טוב, אני מקצר. זה שיעור ארוך קצת. בעידן זה יופיע מלך המשיח, כלומר בעידן הדלי. לפי שכל עניינו הוא החזרת החיים הנצחיים לעולם. זה מה שעושה המשיח, הוא מחזיר את הנצח. אותו כוח הוא זה שפעל ביציאת מצרים כדי להוציא את הניצות הקדוש ישראל מהעבדות החירות. אלא שעומק מושג החירות אינו מתייחס אלא לדבר אחד בלבד. מי זה חירות? למי אני רוצה חירות? חירות ממלאך המוות. זאת החירות האמיתית. מי שרוצה לצאת מהכלא כדי להיכנס למדרגה אחרת, הוא נכנס לכלא אחר. החירות האמיתית, אומרים לנו חכמים, וצריך להבין את זה. זה חירות אחת. חירות מהמוות, ממלאך המוות. לבליית המוות על ידי הנצח. זהו דיבור האמיתי של העולם. לא הטבע שאנחנו רואים היום, אלא שקיימת בעיה והיא כנראה מופיעה תמיד לפני כל גאולה. כך היסוד הזה הוגדר בתורה, ולא שמעו את משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם לא רוצים לשמוע, למרות שמדובר במשה. אתם הייתם הולכים לשיעור של משה רבן? היום כן, בדיעבד, נכון? אז למה לא הלכתם כשהיינו כולנו במצרים?
נתן?
גם אני. לא הלכנו לשיעור שלו, הרי כולנו מאותו דור. שם, כשהוא היום אומר שיעור בשבע וחצי ובשמונה, לא היו באים. מתוך 100 אנשים אולי 20 היו באים מסכן.
מה, אחרי שהם יצאו?
לא, לפני שהם יצאו. ולא שמעו למשה. עכשיו אתם יודעים למה? התורה אומרת למה? מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? אתה רוצה להגיד לי שזה קוצר נשימה? אז תגיד קוצר נשימה. אני עובד קשה? לא. קוצר רוח זה משהו אחר. מה זה קוצר רוח? חוסר? סבלנות. אנשים עצבניים, אין להם סבלנות לכלום. זה יותר מדי, תפסיק, יאללה, תקצר כבר. כמו באינטרנט היום, אם התמונה לא עולה תוך שנייה, אתה לוחץ כמו איזה משוגע על האחבר. איזה מהירות זאת, 100 מגה, שטויות במיץ. אתה רוצה הכל מיד, נכון?
אבל זה טוב, כי המוח שלנו כבר חושב כולל, לא
חושב כמו פעם. הבעיה, זה טוב, הבעיה זה שאתה לוקח את הזמן, אתה לא לוקח את הזמן לעכל את המסר שנותנים, ומיד יש לך מסר אחר. אתה לוקח את הפלאפון שלך, רק להראות לאשתך משהו, כבר עברו איזה 20, אתה מחפש כמו איזה משוגע, לפני 5 דקות ראיתי את זה, איפה זה? אין יותר.
חדשות כבר היסטוריה אחרת.
אתם מבינים? זה כבר לא חדשות, זה ישרות. אין חדשות.
אחד מתוך 7 ילדים,
וכמה שעות, כמה שעות אנחנו על זה.
אחד מתוך 7 ילדים סבלים
כשהם קשר. נכון. אז זה הבעיה. הכל צריך להיות קצר. הנה, כבר שיעור כמו שאני נותן עכשיו, כבר אנשים לא יכולים יותר. אני חייב לקצר, מה אני אעשה? אני אדלג על הכל. נגמרו את השיעור בבית אצלכם.
אבל זה לא באמת שלילי. כי באמת המוח עובד יותר מהר.
נכון.
אין בעיה עצבים לגריאטריה הזאת. טוב, עוד דבר, זה, אין איזה זמן. חבל.
מזמן לא באת לשיעורים את געגענו.
כי אומרים את זה כאילו שזה לא טוב, כי אנחנו רגילים לחשוב
מגיע. לא אמרתי שזה לא טוב. אמרתי יעשה למחכה לו. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לעכל ולבנות ולראות במהירות אמיתית את האינפורמציה הכוללת שברגע הזה, כן. אם לא, זה סתם מראות.
זה
חולף עליך.
קיצור הרוח זה קיצור הרווח. בסדר? תקראו את השיעור לבד, אני מסיים, אני הולך לשם, לצד האחורי כבר. אנחנו מייחלים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמית. האות שבראה את כוכב שבתאי, היא האות ב' מה הקשר לכוכב שבתאי עכשיו? הכוכב השולט הוא הכוכב שבתאי ושתי אותיות יחד צדיק של המזל בלי וב' עולים בגמטריה אמן עם הכל זאת אומרת שאנחנו בחודש של אמונה פשוטה ושלמה שם נמצא סוד האמונה, כלומר הפנימיות שבעולמות שנתגלה בכל הבריאה כולה. על ידי שתי אותיות החודש ניתן להתרומם למדרגה רוחנית גבוהה ולהסיר את הרע מחיינו לנצח. כך נחזור לבחינה העליונה שנתבע לנו ישעיה הנביא, בילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. אז תתמלא החלצוניות מן הנצחיות. זאת האותיות. והאור הגנוז מששת ימי בראשית יצא ויעיר על ישראל בגילוי מלכותו יתברך העולם במהרה בימינו אמן. חודש טוב מבורך, ושבעזרת השם החודש הזה שאתם נכנסתם, תראו כמה עוצמה יש להיכנס בלי עין הרע בחודש הזה לבית חדש, להפוך אדמה למציאות. וברוך השם, בלי עין הרע, הקדוש ברוך הוא יסיר מכן כל עין הבישה. ושבעזרת השם ישמור עליכם מכל עין רעה, שכל מה שתיגעו תצליחו, וכל מי שבא לשמח אתכם ולהקשיב ולבוא לשיעור, גם כן יהנה מאותה זיבה, מאותו כוח, מאותו זיב עליון שזורם על כולנו. אמן כן ירצה. תפילת ערבית. Thank you.